דוס חפרן, פודקאסט על הלכה במילים של בני אדם. הלימוד לעילוי נשמת רבקה בת אסתר, סבתא של אשתי שנפטרה לפני כ-30 יום. אתם מאזינים לדוס חפרן. אנחנו עדיין בסדרת הלכה מן האגדות, והפעם שייקספיר בריסק ושאלת הסחר באיברים. היה פעם, לפני שנים רבות, ספר אשר קיבץ בתוכו אגדות עם שונות ומשונות. אני לא מתכוון לאגדות האחים גרים שיצאו בתחילת המאה ה-19, אני מדבר משהו קדום הרבה יותר, משהו שנכתב מאות שנים לפני שהאחים המפורסמים נולדו בכלל, סוף המאה ה-13 למעשה. הספר המדובר נקרא גסטה רומנורום, או בעברית, מעשה הרומאים. ולמרות שסביר להניח שרובכם לא שמעתם מעולם על הספר, הרי שהוא השפיע רבות על היצירה הספרותית שהגיעה אחריו. אחת מן האגדות קיבלה למשל עיבוד מודרני על ידי לא אחר מאשר ויליאם שייקספיר, המחזאי הבריטי המפורסם, והפכה לסוחר מוונציה, מחזה ידוע שגרר התייחסויות רבות בעולם היהודי. למי שבכל זאת לא מכיר, במהלך המחזה סוחר יהודי בשם שיילוק מלווה כסף לאנטוניוס, סוחר נוצרי שלא פעם לאג ביזה והתנקה לשיילוק בשל יהדותו, ומתנה איתו שאם לא יוכל להחזיר, יגבה את חובו מהשומן שלו. כן כן, שמעתם נכון, אם ההלוואה לא תיפרה בזמן, יוכל שיילוק להוציא מהגוף של אנטוניוס ליטרת שומן. כאשר אנטוניוס כצפוי לא עומד בתשלום, שיילוק אכן מתעקש ליישם את החוזה ככתבו וכלשונו כדי לנקום בו. כאמור, המחזה זכה לתגובות ופרשנויות רבות, ורבים דנים בעקבותיו בשאלה האם שייקספיר היה אנטישמי. אבל, אחת התגובות למחזה הייתה מיוחדת במינה, כיוון שהיא מוכיחה טענה שעד היום קשה לאנשים לקבל. שגם לרבנים יש חוש הומור. אותה תגובה הייתה שייכת ללא אחר מאשר הרב שלמה יוסף זווין, אב בדין, חבר מועצת הרבנות הראשית, כותב יצירת המופת הלמדנית המועדים בהלכה, והעורך הראשון של האנציקלופדיה התלמודית. מפעל אדיר שזיכה אותו בפרס ישראל לספרות תורנית. בקיצור, מתולדות חייו ניתן בקלות להתרשם שמדובר ברב גאון ואדם רציני ביותר. אך אותו אדם רציני מחליט לכתוב גם מיתוח שובה לב לחוזה של שיילוק ולדון בשאלה האם החוזה הזה תקף מבחינה הלכתית או לא. חוש הומור כבר אמרנו. עם זאת, כתיבם של גאונים, גם את הבדיחה הוא לקח ברצינות. התוצאה? ניתוח למדני מבריק, תוך ביסוס של חידוש הלכתי שעשוי להיות בעל השלכות פרקטיות מאוד. עם זאת, הוא לא מסתפק רק בשאלה ההלכתית עצמה, וקובע כי הדיון ההלכתי מקפל בתוכו אמירה מוסרית חשובה. לטענתו, ואני מצטט, אם המשפט היהודי שולל חלותו של שטר חוזה כזה, אזי אנו אומרים, נתכוון שיילוק למה שנתכוון, אבל הדחיפה הפסיכית למעשה הוא באה לו מן החוץ, מתוך השפעת החוקים הוונציאנים. הושפע שיילוק לכן לא מן החיונוך היהודי, אלא מזה של סביבתו הנוכרית. לא מפתיע אם כן, שהרב זווין מגיע למסקנה שאכן החוזה אינו תקף מבחינה הלכתית. אך הפעם לא התמקד במסקנה, אלא דווקא בדרך בהלך הרב זווין כדי לבסס את הטענה שלו. כך אוכל להדגים שיטת לימוד שכל דוס חפרן מתחיל שמע את שימה, אך מעטים יודעים להגדירה ולהבחין בינה לבין שיטות לימוד אחרות. כוונתי לשיטה המכונה בדרך כלל בריסק, ומפתחה הוא רב חיים מבריסק, דמות שהשפיעה מאוד על עולם הישיבות. בכלל הגסה ניתן לומר שכמעט כל שיטות לימוד הרווחות היום בעולם הישיבות הן גלגול כזה או אחר של שיטה זו. הרב זווין עצמו היה בריסקר לא קטן, וכתביו יכולים להועיל מאוד להבנת השיטה, כיוון שהם מסודרים ובהירים מאוד. מה מיוחד בשיטה הנ"ל? ובכן, נכתבו על כך מספר לא מבוטל של מאמרים שניסו להסביר את הייחוד של השיטה הזאת, אבל לדעתי מורי ורבי הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל הגדיר זאת בצורה הטובה ביותר, כאשר הוא כינה את שיטת הלימוד הזאת השיטה הקונספטואלית. כלומר, בניגוד לשיטות הלימוד האחרות, שיטה זו לא עוסקת בפרשנויות של טקסטים או בניסיון לפסוק הלכה. מטרת הלומד היא לחשוף את הקונספציה העומדת בבסיס ההלכה. אמנם, לעתים יהיו לכך השלכות מעשיות, אך הלומד ישתמש באותן השלכות כדי להבין מה הקונספציה, ולא להפך. אתה הבנת את זה ברוך? אם כן, כנראה שאתה כבר מצוי בעולם הלמדני ברמה כזו או אחרת. אם לא, אל דאגה, מיד נדגים. כפי שכבר הזכרנו, שיילוק לא עושה רושם נעים במיוחד. הוא רוצה ליטול מגופו של אדם אחר ליטרת שומן ולא מוכן לקבל שום הון בעולם במקום זאת. האכזריות והנקמה מדברות מגרונו. אך גם החוק. הרי היה חוזה ברור בין הצדדים. ואין הוא מבקש לקבל, אלא את מה שהובטח לו. לכאורה תשאלו, מה הבעיה של הרב זווין? העניין הוא פשוט, אסור לחבול בשום אדם, לא יהודי ולא גוי. לדעת הרב זווין, הדבר הזה אפילו אסור מהתורה. אם כך, ברור שלפי ההלכה, שיילוק לא יוכל לקבל את ליטרת השומן שלו, ונגמר הסיפור. אך הרב זווין דוחה ניסיונות מן הסוג הזה, כיוון שלטענתו מדובר בדחייה טכנית, חיצונית, לשאלה האמיתית. זה לא מברר באמת את השאלה. למה? ובכן, זוכרים מה שאמרנו על בריסק? לא משנה התוצאה, משנה הקונספציה. התפיסה ההלכתית. נכון שהתוצאה לכאורה ברורה, שיילוק לא יוכל לקבל את ליטרת השומן שלו. אך השאלה שמטריטה את הרב זווין ושבה פתחנו, אינה האם שיילוק יוכל לקבל את השומן, אלא האם העסקה תקפה ממך הלכתית. רגע, זה לא אותו הדבר? אם לפי ההלכה זה אסור ושיילוק לא יכול לקבל את השומן, אז אומר שהעסקה לא תקפה, לא? אז זהו, שלא. הרב זווין טוען שזו אשליה, שנובעת מבלבול במושגים. למעשה הרבבנו בין סיבה לתוצאה. ניקח דוגמה אחרת. נניח שהלוויתי למישהו כסף, אבל זה היה ממש מזמן וכבר שכחתי למי זה היה. אז ברור שאני לא יכול לתבוע אף אחד, אבל זה לא אומר שלא חייבים לי, נכון? הרב זווין טוען שזה אותו הדבר. אמנם במקרה שלנו, לכאורה אפשר לקחת את השומן מהגוף של הגוי, אבל בפועל, כיוון שהתורה אסרה לפצוע אדם אחר, המלווה בפועל לא יכול לגבות את החוב שלו. אבל זה לא אומר שלא חייבים לו עדיין את החוב הזה. זה עלול להישמע כמו פלפול חסר שחר. כדי להסביר את דבריו, הרב זווין טוען את הטיעון הבא. נניח שאנטוניוס מגיע לשיילוק ורוצה לשלם את חובו כפי שסיכמו בעזרת ליטרת שומן. אך שיילוק אומר שהוא לא יכול לקבל את זה, כיוון שאסור לו באיסור תורה לפצוע את אנטוניוס, לכן הוא מבקש שיחזיר לו במקום זאת את הכסף שהלווה לו. האם אנטוניוס צריך להסכים או לא? הרב זווין טוען שאם כל הבעיה היא האיסור לפצוע, ההסכם ביניהם בתוקף. ורק מסיבה הלכתית צדדית שאינה קשורה לישירות לחוזה הוא לא יכול להתממש. אם ככה, אנטוניוס לא חייב שום דבר לשיילוק. זו בעיה של שיילוק שהוא לא רוצה לעבור על איסור תורה. מה זה שמתו של אנטוניוס? אולי, אם באמת יש בעיה הלכתית מהותית בעצם ההסכם, וההסכם עצמו אינו בתוקף, במקרה כזה אנטוניוס יהיה חייב כמובן להחזיר את מלוא הסכום לשיילוק. ובכן, איזו בעיה מהותית יכולה להיות כאן אם האיסור לפצוע מישהו לא נחשב בעיה מהותית? כאן אנחנו מגיעים לטיעון המרכזי של הרב זווין. הוא טוען שלאדם אין בכלל בעלות על גופו, לכן ממילא אנטוניוס לא יכול לתת חלק מהגוף שלו בתמורה לחוב. הבעלים של הגופך ונפשך הוא השם יתברך. ממילא אין האדם רשאי לוותר על חלק מחלקי גופו. למעשה הרב זווין נוגע כאן בסוגיה ערכית משפטית שהפכה להיות דומיננטית מאוד בשנים האחרונות. שאלת בעלות וזכות האדם על גופו. השאלה נוגעת בהרבה סוגיות מוסריות לא פשוטות כל כך. היחס לזנות, סחר באיברים, פונדקאות ועוד ועוד. הרב זווין טוען למעשה שליהדות יש עמדה חד משמעית בנושאים הללו. לאדם אין כלל בעלות על גופו. הגוף שייך להשם וממילא אינו יכול לסחור בו. אולם קשה להתעלם מכך שגם אם לגבי שיילוק ואנטוניוס מאוד קורץ להכריע כך, הדבר יעלה שאלות רציניות בנוגע לתחומים אחרים, בהם האינטואיציה דווקא מורה להפך. האם מותר לי לתרום כליה למשל? הרי אם הגוף לא שייך לי ולכן אני לא יכול למכור אותו כפי שאנטוניוס ניסה, לא מסתבר גם שאוכל לתרום חלק ממנו, נכון? העובדה שזה נעשה למטרה טובה לא תעזור כמובן, בדיוק כמו שאסור לתרום למטרה טובה כליה של אדם אחר. אני לא אומר שאין פתרונות לשאלה הזאת. היו ניסיונות לפתור את זה ולא ניגע בהם כאן. אני רק רוצה להראות שהעמדה של שהרב זווין ניסה להציג כעדיפה מוסרית, כלל אינה פשוטה. חוץ מזה, צריך להגיד את האמת. החידוש של הרב זווין הוא די מהפכני. לטעון שהגוף שלנו שייך לקדוש ברוך הוא נשמע יותר כמו טענה במחשבת ישראל מאשר טענה הלכתית. כמובן, הכל שייך להשם, כי משלך הכל ומידך נתנו לך. אבל בדרך כלל זה לא עובד מבחינה משפטית. ובכל זאת, ואולי דווקא בגלל זה, הרב זווין טורח להוכיח את הטענה שלו ממקורות רבים. גמרות, ראשונים, אחרונים. כך למשל הרב זווין מביא את הרמב״ם שכותב במפורש. כך הוא כותב. מוזהרים בית דין שלא לקח כופר מן הרוצח, ואפילו נתן כל ממון שבעולם, ואפילו רצה גואל אדם לפוטרו, שאין נפשו של זה הנהרג, קניין גואל אדם. אלא קניין הקדוש ברוך הוא. אם כך אכן מפורש בדברי הרמב״ם שהגוף של האדם הוא קניינו של הקדוש ברוך הוא. רגע, זה לא ממש מה שהוא אומר. רגע, שוב, אפילו רצה הגואל אדם לפרוש שאין נפשו של זה הנהרג קניין, רגע, הרמב״ם בכלל לא מדבר על הגוף, הוא מדבר על הנפש של הבן אדם. אופס. טוב, האמת היא שאם נבחן את הראיות של הרב זפין בזכורית מגדלת, נמצא די מהר שחלק ניכר מהם בכלל לא מדבר על גוף האדם. ואת הנותרות ניתן די בקלות להסביר בצורה אחרת. למשל, אסור להקות אדם. ולפחות לפי חלק מהשיטות, הדבר אסור גם אם מסכים שיקו אותו. אבל האם זה אומר שהגוף לא שייך לו? לא, נכון שאני לא יכול להסכים שיקו אותי, לפחות לפי השיטות האלה שהרב זווין מסכים איתם, אבל זה לא בהכרח אומר שהגוף לא שייך לי. כלומר, אפשר להסביר את זה בצורה שלי נראית הרבה יותר סבירה. אומנם הגוף של הבן אדם שייך לו, אך ההלכה מגבילה אותנו במה מותר או אסור לנו לעשות איתו. למעשה זה נכון לגבי הרבה דברים, אסור לי לחרוש עם שור וחמור ביחד. אף אחד לא חושב שזה אומר שהשור והחמור לא שייכים לי, נכון? הדבר נכון גם לגבי השאלות המשפטיות שהצגתי לאל. נדמה שהדבר הסביר הוא לטעון שהגוף של האדם שייך לו, אך יש למדינה זכות להגביל אותו לגבי מה מותר לך לעשות עם הגוף הזה, מה אסור לך לעשות את זה. מדינה יכולה להחליט למשל שהיא אוסרת על זנות או על סחר באיברים, כי היא חושבת שגם אם למישהו ספציפי זו עשויה להיות בחירה מושכלת וסבירה, הדבר משפיע לרעה על הציבור הרחב או לפחות על חלקים ממנו. הרב זווין מודע כמובן לקשיים בשיטתו וגם לאלטרנטיבה שהצעתי כאן. אני באמת ממליץ למתעניינים ממש לא להסתפק במה שאני אומר, אלא לקרוא את המאמר עצמו, שם הוא מגן על עמדתו ותוקף את העמדה שהצגתי הרגע. אבל הנקודה המעניינת היא, מדוע מראש הרב זווין בוחר לטעון טענה כוח מחודשת? ובכן, דומני שיש כאן צירוף של שני מרכיבים. ראשית, הרב זווין רואה את המערכת ההלכתית כמערכת שצועדת יד ביד עם המוסר. לדעתו אכן הגישה שנותנת לאדם בעלות מלאה על גופו, מביאה לקשיים מוסריים ניכרים. אם כך, הצירוף של שני הדברים האלה ביחד, שגם המערכת ההלכתית צריכה להתאים למוסר, וגם לדעתו המוסר לא מסתדר עם זה שהבן אדם יוכל להחליט לבד על הגוף שלו, ושזה יהיה שייך לו, אז זה מביא ישר באמת לגישה שהוא מביא, שלאדם אין בעלות על הגוף שלו. אוקיי, יש הרבה מה לדון בזה. אני באופן אישי לא בטוח בכלל, למשל, שההלכה ומוסר קשורים בקשר כל כך חד-חד ערכי, כמו שהרב זווין טוען. אבל זה נושא לפעם אחרת. הנושא של היום הוא שיטת הלימוד הבריסקאית. מה שמביא אותנו לסיבה נוספת. מדוע הרב זווין הגיע למסקנה שלו? שיטת הלימוד הבריסקאית. תראו, הנתונים ברורים. לפי ההלכה, אין לאדם רשות לעשות ככל העולה על רוחו בגופו. אסור לו למשל להתאבד או לפצוע את הגוף שלו עצמו. כדי להסביר את הנתונים הללו, הצענו שני הסברים. ההסבר של הרב זווין, לפיו אין לאדם בעלות על גופו, וההסבר החלופי שאני הצעתי שיש לו בעלות, אך ההלכה אוסרת עליו כל מיני דברים. גם בלי להיכנס לסברה הספציפית, כל בריסקר יעדיף מיד את האפשרות הראשונה. מדוע? בריסקאים אוהבים להסתכל על הכל בצורה קונספטואלית, זוכרים? הם מחפשים הסברים מבניים להלכה. הסברים אלגנטיים שמראים איך כל פרט בהלכה מסתדר עם הקונספציה ההלכתית. הסבר חלופי שאני הצעתי לא עומד בדרישה, כיוון שלפי ההסבר הזה הקונספציה ההלכתית, כלומר בעלות האדם על גופו, לא מסבירה את החריגות השונות שמקבילות לכאורה את אותה בעלות. אנחנו זקוקים להסבר נוסף על כל מקרה חריג כזה. פה יש איסור על התאבדות, שם יש איסור על חבלה, ועוד ועוד. ההסבר של הרב זווין לעומת זאת אלגנטי להפליא. כל ההלכות הללו מוסברות על ידי קונספציה פשוטה אחת. האדם פשוט לא הבעלים של הגוף שלו. אז מה היה לנו? בריסקרים אוהבים לדבר על קונספציות, לא על תוצאות. ואם אפשר שהקונספציה תסביר את כל ההלכות הנוגעות לעניין, עוד יותר טוב. וסחר באיברים לא עובד לפי ההלכה, לפחות לפי הרב זווין. זהו, עד כאן. האזנתם לפרק נוסף של דוס חפרן. מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים בארץ ובעולם.